מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור יצחק גלנור, איש האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר, מהבולטים שבחוקרי מדע המדינה בישראל היום, ומי שהיה נציב שירות המדינה. שלום לך פרופסור גלנור, ותודה שאתה איתנו.
ותודה שהזמנת אותי.
אני שמח ולכבוד לנו. בספר שלך עם דנה בלנדר, המערכת הפוליטית בישראל, אתם מדברים על חוקת 1949. על מה מדובר?
כן, אתה לא מצאת אותה בשום מקום.
לא, פעם ראשונה שאני קורא על חוקת 1949.
כן, זה כינוי שלנו, והוא מבוסס בעצם על הניסיון הבריטי. החוקה הלא כתובה שלהם נחשבת לחוקה הכי חזקה שהחזיקה מעמד הרבה שנים. גם החוקה האמריקאית היא יחסית איתנה. ולכן, כשהסתכלנו על מה שקרה מ-49, ועוד נדבר עד מתי, ראינו שבעצם יש חוקה, חוקי היסוד, וכמה מהמנהגים הפוליטיים שנהגו אחרי הקמת המדינה, החזיקו הרבה שנים מעמד. עוד יותר מזה, למה קראנו לזה חוקת 49? כי בעצם זה היה המשך של מוסדות היישוב. אם תשים לב, בית אחד, לא שני בתים, הבריטים יש להם שני בתים, שיטת הבחירות שנהגה בתקופת היישוב לאספת הנבחרים, מפלגות נשארו כמו שהן, קואליציות נשארו כמו שהן. למעשה, וכשנדבר למה אין חוקה, זה קשור לזה, למעשה היה המשכיות של המבנה לפחות שהיה קיים קודם. ולכן ב-49 כבר אז התחילה החוקה להיות החוקה הבלתי כתובה והיחסית, כמה שנים טובות, יציבה. חוקי היסוד היו גם חלק מזה. אז לכן קראנו לזה חוקת 49, והרבה אנשים שואלים אותי, איפה היא, איפה היא? היא קיימת במובן הבריטי, חוקה לא כתובה שנוהגים על פיה.
טוב, אנחנו, כמו שאמרת, נדבר על זה, על העובדה שאין לנו חוקה ומה יש לנו במקום, אבל אנחנו נוטים לחשוב שאין לנו חוקה בגלל ההתנגדות של הדתיים ובעיקר החרדים. והנה בספר, אתה מציג הסבר אפשרי אחר. כן. בעצם אתם אומרים שהסיבה היא שבן גוריון נסוג מתמיכתו בחוקה.
נכון. ב-47, כזכור, האום קבע תוכנית החלוקה, ושיהיו שתי מדינות, ועם חוקה, זה כתוב בהחלטה.
שלה,
כתוב בהחלטה. וזו אחת הסיבות מדוע בן גוריון לקח את זה מאוד ברצינות, והיה ברור לכולם שעם הקמת המדינה תהיה חוקה.
זה כתוב אפילו במגילת העצמאות.
זה כתוב גם במגילת העצמאות, והבחירות לכנסת היו בחירות לאספה המכוננת, שתפקידה היה לכונן חוקה. עכשיו, מי שקם המדינה, הוקמה ועדה בראשותו של ורהפטיג, דוקטור ורהפטיג, חבר הכנסת, ממה שלימים יהיה המפד"ל, אז היה המזרחי, והוא היה בראש, כלומר, הדתיים לא רק שהיו בוועדה, אלא גם היושב ראש היה משלם. ואני קראתי את כל הפרוטוקולים. אגב, מעניין מאוד. וההתנגדות של הציונות הדתית, ואני מדגיש, של הציונות הדתית לא הייתה חזקה. כלומר, היו פשרות בין השאר שוורהפטיג הציע, כלומר, למשל, שמירת כשרות, דברים מסוג זה, הוא עמד ביותר על עקרונות, ופחות על עצם זה שלא תהיה חוקה. מי שהתנגד בצורה עקבית היו אגודת ישראל, אני בכוונה אומר, כי פה עולה אגודת ישראל, לא. אגודת ישראל לימים חזית התורה וכן הלאה, שם הם נאמרו בפעם ראשונה, אין צורך בחוקה, יש לעם ישראל חוקה, תורתנו הקדושה. ההתנגדות שלהם הייתה טוטלית, אבל היה רוב בוועדה, ולמעשה הם כבר אפילו התכנסו לאיזשהו נוסח ראשוני, ודווקא מישהו משלכם, יורם שחר, כתב מאמר נפלא על, על הזמן הזה של הדיונים הפנימיים וכן הלאה, וניתן היה לה, לקבל חוקה. והיום בוכה כל מי ש... כן, ניתן היה אז לקבל חוקה. בן גוריון שינה את דעתו. משתי סיבות, אחת, הוא פתאום ראה שהמערכת עובדת. אתה מבין? הוא פתאום ראה, הנה, המערכת עובדת, יש כנסת, יש זה. ואז הוא אמר, הכרזת העצמאות זו החוקה שלנו. כך הוא אמר. זאת אומרת שבמובן מסוים, הוא לא רצה להתחייב. וזה, זה, הוא שינה את דעתו. במרכז מפאי הייתה תמיכה בחוקה, והוא הצליח לשכנע אותם, שנעשה את זה לאט לאט, אנחנו עם סבלני, וככה נולד הרעיון של פרקים פרקים.
פשרת הררי.
כן, הפשרת הררי. כאשר לבן גוריון הייתה סיבה נוספת, שהוא לא רצה למהר, הוא הרי תמך בשיטת הבחירות הבריטית, הישירה של אזורים, והוא קיווה להניג בחירות רוביות. אז הוא חשב שאם יכניסו לחוקה את הבחירות היחסיות, יהיה קשה לשנות. אבל זה לא היה, אם זה היה תלוי רק בציונות הדתית, והיה רוב יחד איתם, הייתה לנו היום, הלוואי, הלוואי, חוקה.
מי שדחף אז לחוקה, היו דווקא אלה שהיו באופוזיציה.
נכון.
מימין ומשמאל.
נכון.
מפם וחירות של בגין.
בדיוק. ואתה יודע גם למה. הם כמיעוטים חששו, הם רצו הגנה של החוקה. זה נשמע אירוני היום. כלומר, כמיעוטים הם חשבו, בגין אמר את זה בכנסת, צריך לשמור על הזכויות של האזרח, של מיעוטים כמונו, של מפלגות שלו, ממש מה שהיום אומרת האופוזיציה לקואליציה. להתהפך העולם.
כן, בגין לא היה מתקבל לליכוד של היום.
אני חושש שלא. אפילו ז'בוטינסקי לא היה מתקבל.
אתה עוסק בתרבות פוליטית. תוכל להסביר לנו מהי תרבות פוליטית ומה חשיבותה להתקיימותה של הדמוקרטיה בכלל, ובישראל כמובן, בפרט.
כן. הייתי יכול להתחמק מהשאלה הקשה הזאת, כי שואלים מה זה תרבות, אז בדרך כלל אומרים, תראה, מרכיבים. אבל זה מאוד חשוב לנושא שלנו. תרבות פוליטית, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, זה מערכת היחסים שבין האזרחים לבין המערכת הפוליטית. סוג היחסים שמתבטאים בדברים הלא פורמליים, כמו אמון, תחושה שהמנהיגים פועלים למענם, ראייה של שיטת הבחירות כדבר שמאפשר להם להשפיע. כל הדברים האלה שאינם ממש מוחשיים, אבל שהם בעצם מפעילים את, את המערכת, כי בלעדי זה לא הולך. כלומר, זה החוזה, אם נמשיך מה שאמרנו קודם, הבלתי כתוב, שבינינו האזרחים לבין המנהיגים שלנו. וזה בין השאר מושתת על הנחות, שאם זאת תרבות פוליטית דמוקרטית, שזה יכולה להיות תרבות פוליטית לא דמוקרטית, ויש, no. ואולי אנחנו בכיוון, אבל תרבות פוליטית דמוקרטית, פירושו של דבר שהאזרח מאמין שבכוחו גם להשפיע וגם לשנות את השלטון. מבחינה זאת, המהפך ב-1977, אולי אחת התרומות הכי גדולות לדמוקרטיה הישראלית, היו חילופי שלטון אחרי שנים רבות מאוד שעברו בשלום. וזה טוב לדמוקרטיה שאפשר להחליף את השלטון. אז זהו, בקיצור, התרבות הפוליטית, אותם הדברים. וכמובן שהמנהיגים שלנו לא מושחתים.
אתם כותבים, יש בישראל תרבות פוליטית, ויש לה תשתית דמוקרטית שמחזיקה מעמד כבר יותר מ-60 שנה, אז כשפרסמתם את הספר. ואני שואל אותך, האם היום, בשנתה ה-78 של המדינה, היית כותב את אותו דבר?
כן, הייתי כותב אותו דבר, מכיוון שאני לא שייך לאורחים של פראבדה, שמשנה את ההיסטוריה לאחור. אני חושב שזה היה נכון לשעתו. כן.
לא, אני שואל אם היום, בשנת ה-78.
הייתי משאיר את זה, ואומר שבספר הקודם שלנו כתבנו בדיוק את מה שציטטת, ואילו מאז חל שינוי מאוד גדול, שהופך את האמירה הזאת ללא נכונה. אבל לא בגלל שהיא לא הייתה נכונה לשעתה. כמו שאמרתי קודם, בסך הכל המערכת הפוליטית עבדה, והקואליציות היו מאוד מאוד אינסטרומנטליות בגישור הזה שבין החברה לבין הממשל, או לבין המערכת הפוליטית. זה עבד. עם כל הבעיות, אני לא רוצה ליצור איזו תמונה, כאילו בעבר הכל היה בסדר, רחוק מזה. היום, אנחנו כבר 78 שנה, 20 שנה אחרי זה, חל שינוי מהותי שעוד נדבר עליו.
כפי שאני מבין זאת, מבחינתך מלחמת יום כיפור, יום הכיפורים, 1973, מהווה קו פרשת מים. אתם כותבים, מלחמת 1973 עוררה תחושה עמוקה של אי אמון כלפי הפוליטיקה, במרכאות אתה שם את זה, ומנהיגיה. תסביר גם כן. את פרשת המים וגם לאן זה הוביל אותנו כן. מאז.
זה מבוסס על מאמר שכתבתי ופרסמתי ב-77, משהו, או לפני, 75, ולפני שפרסמתי את המאמר, אז כנהוג אצלנו הבאתי את הטיוטה לסמינר המחלקתי שלנו באוניברסיטה העברית, וקטלו אותו. קטלו אותו, לא, יש שינויים וכן הלאה, ואפילו מישהו אמר, זה מאוד מבוסס על הניסיון האישי שלך, זה נכון, אני מאלה שחיים בטראומה, באמת, ממלחמת יום הכיפורים, ואמרו לו, זה מאוד אישי. הסיבה עכשיו, הלא אישית, היא שבאותו חוזה בלתי כתוב, כתוב כביכול, שאם יש דבר שהמדינה דואגת לו, זה לביטחון אזרחיה. ואפשר לומר, בביטחון שלהם, לא היו הרבה סקרים אז, שבסך הכל, אם היו שואלים אז, היו אומרים, אתה שומע חיים, שהם סומכים על המנהיגים שלנו שישמרו בביטחון בידיים נאמנות. וזה נשבר לרסיסים ב-1973. מאותו הרגע נכנסה מידה של ספקנות, של חשד, של חוסר אמון במנהיגים. ואני בכוונה אומר, 73 זה לא יהיה רק הממשלה של הליכוד. כבר אז התחיל לחרסם העניין הזה שאולי המנהיגים שלנו לא עושים את מה שמוטל עליהם. ומבחינה זאת, אם כי השינויים חיכו קצת, הרי המפלגה השלטת, כן, המערך, מפלגת העבודה, קראו לזה אז, לא נפלה ב-73, אם כי השינוי הגדול כבר היה אז, הפער בין, עדיין לא קראו זה ליכוד, אבל בין המפלגה החזקה מימין לבין המפלגה משמאל, קטן בהרבה. לא מספיק כדי שהם יקימו ממשלה. בתוך 4 שנים נפלה הממשלה, כלומר, זה התחיל שינוי, והשינוי היה גם בזה שהממשלה ההיא מצאה את עצמה במצב שהיא אחראית לחלוטין מבחינת הציבור. כלומר, ועדת הגרנט פטרה לצערי, אני יכול לומר, את המנהיגים, ישימה רק את אנשי הצבא, ואנחנו אזרחים לא קנינו, אני אומר אנחנו כי הייתי שותף לאותם מחאות נגד הממשלה שהפילה אותה, הפילה את הממשלה בראשות גולדה ודיין, זה לא דבר קטן. לכן כשחיפשנו את נקודת ההתחלה, צריך לחפש, אנחנו חוקרים, אני לא יכול להגיד זה נפל מהשמיים, אז אמרנו שההתחלה היא שם, אבל אחר כך זה המשיך.
אני רוצה לשאול אותך, כי מה שאתה אומר זה בעצם רוב הציבור, לא חשוב אם היית מפייניק או לא מפייניק, האשים את ההנהגה במה שקרה.
נכון.
עכשיו אנחנו...
ואילץ אותה להתפטר.
ואילץ אותה להתפטר. 50 שנה אחר כך, 2023, שוב אנחנו בקטסטרופה ביטחונית.
אפילו יותר גדולה.
אפילו יותר גדולה. ו... כי פה האזרחים, לא היה הבאפר הזה של, נכון. של סיני והגולן. ולא לא מאשים, לא כולם לפחות, חלק גדול מהציבור לא מאשים את ההנהגה.
אנחנו צריכים לחכות ולראות. אמרתי קודם, זה לקח 4 שנים, אז אנחנו 2 אחרי הטבח הנורא. וצריך לזכור שאני עוקב אחרי הסקרים, אלה שאומרים בפה מלא שמוכנים לסלוח לראש הממשלה הנוכחי ולממשלה הנוכחית גם על השבעה באוקטובר, הם לא יותר מ-20%. ואני מוריד את הדתיים ואת החרדים, את ה... סליחה, אני מוריד בעיקר את החרדים, לא את, לא את מה שהיום נחשב לחרדים, לציונות דתית. זה לא נחשב, זה לא ציונות דתית כמובן. משהו אחר לגמרי, עוצמה, כן. כלומר, אלה שחושבים, כפי שאמרת, כרגע, לפי הסקרים, הם אולי, נגיד, 30% ככה, בערכה גסה. אם זה נכון, אז רוב הציבור מאשים אותם. מי שהיה במילואים, כמו שאנחנו היינו במילואים ב-73, לא יעבור על זה בשתיקה. לא, כשהחברים שלך נופלים על ידך, זה מסוג הדברים שאתה לא, לא, זה ודאי שכאן האחריות היא ברורה כל כך שאין מה לדבר. אין לנו זמן לדבר איך הממשלות למיניהם העצימו את החמאס כאלטרנטיבה לרשות הפלסטינית, כי אמרו, האויב של האויב שלי הוא ידידי, וזאת הייתה הדרך שלהם כביכול להימנע מלדון בבעיית הכיבוש. לכן זאת קונספציה הרבה יותר עמוקה מההפתעה הקטנה יחסית, סליחה שאני אומר את זה, כי אני אפילו מאלה שסבלו מהדבר הזה אישית, אבל ברור לגמרי שאני לא רואה איש מילואים שיכול להצביע בשביל הממשלה הזאת.
נדבר על משהו יותר נחמד.
בבקשה.
אתה מדבר על המונח הסכמיות, ואתה אומר שהיא שימשה בסיס ליציבותה של המערכת הפוליטית. מהי אותה הסכמיות?
כן, הסכמיות, התרגום שלנו שהתקבל, אני חושב, כן, מילה שאפילו האקדמיה ישרה את זה, לקונסנזוס. קודם כל בענייני ביטחון. זה כלומר עד היום. אני חושב שעם כל הבעייתיות של ההתנהגות של צהל וכוחות הביטחון באוקטובר 23, יש הסכמיות של הצורך שלנו להגן על עצמנו. אבל ההסכמיות הייתה יותר רחבה, הייתה בעצם לגבי עצם זה שזאת המדינה שצריכה לדאוג ליהודים בעולם גם, חוק השבות, מההתחלה עד היום, חוק ש... היום אין עולים, אבל עדיין חוק השבות קיים, והיום הוא בעייתי מבחינה זו. וכמו שאמרנו קודם, שבסך הכל המערכת הפוליטית פועלת כהלכה, לא כל הזמן, יש הרבה משברים, הממשלות נופלות וקואליציות וכן הלאה, אבל רוב הזמן פועלת, ויש אמון באזרחים. לא אמון נניח כמו שיש בשוודיה. שוודים, אתם שואלים אותם, יש לכם אמון בממשלה, 80, 85, אתה שומע כאילו בתוך הסקר, מה הבעיה? מה, למה אתם שואלים? כן. ברור שאנחנו נותנים, כי הם פועלים למעננו. אז לא היה כל כך חזק, בוא, אנחנו יותר מהצורפתים, הצורפתים לא חשוב מהממשלה, לא נותנים אמון ליתר ביטחון, זה ידוע, אבל היה כזה בסך הכל העסק טוב, וזה מה שנשבר. זאת ההסכמיות שנשברה.
ואתה אומר שמוסדות מוסדות בתרבות פוליטית דמוקרטית הם צריכים להיות מעוררי אמון. ואתם מציגים נתונים מ-2011 מראים דווקא מוסדות שאינם נבחרים זוכים לאמון רב יותר מאשר הממשלה, הכנסת והמפלגות. נתוני הסקרים שעורך המכון לחירות ואחריות מראים שהמצב היום אינו שונה. מה זה אומר על הדמוקרטיה שלנו, שדווקא המוסדות הלא נבחרים זוכים ליותר אמון? כן.
זה שונה, שונה מאוד אפילו. בדרך כלל, חוץ מכמה מדינות שאחת מהן הזכרתי, ברור שהנבחרים זוכים פחות אמון מאשר המוסדות החזקים יותר, כמו בתי המשפט, או נניח מבקר המדינה, בכמה מדינות אפילו המשטרה זוכה לאמון, לא בהודו, אבל בדמוקרטיה ההודית לא. ולכן גם אצלנו זה היה די ברור שבית המשפט העליון קיבל אז 80%, הרבה שנים, עד לפחות אני חושב שהשנה שציינת, ואחריו הנבחרים, אז זה טבעי לגמרי. תזכור שחצי מה... אולי חצי או שלושת רבעי מהעם לא בחר אותם, את הנבחרים האלה, ולכן זה היה טבעי, זה יחסית זה היה גבוה. בעיקר הכנסת הייתה יחסית גבוהה, ממשלה קצת פחות, עד כמה שאני זוכר, והשני, זאת אומרת, הראשון נדמה לי, היה מערכת הביטחון, אחרי זה מערכת המשפט. השלישי, רואי לעיניים שמסתכלות כך לאחור, הייתה המשטרה. כן, כן, המשטרה. כן, עם שרי משטרה, כמו שקראו להם, שאפשר לסמוך עליהם, כמו שלמה הלל, ימני, ימני לגמרי.
כן.
אבל אדם ישר והגון וחביב. ולכן השינוי הזה הוא דרסטי במובן הזה שכולם ירדו. אם תסתכל, לא רק בית המשפט העליון. בית המשפט העליון ומערכת המשפטית ירדה בגלל המתקפה הארסית שמשפיעה על, על כמה אנשים והסו-קולד מהפכה המשטרית. זאת הפגיעה במשפט. אבל עדיין הוא מעליהם, הוא מעליהם. היום כמה...
כן.
50% משהו?
ב-2011 אתם מראים שהממשלה זכתה לאמון מצד 51%.
אוקיי.
ובסקר של המכון לחירות ואחריות מהחודש הזה, רק 21.45 לממשלה. הכנסת, רק 15.45%.
המפלגות עד פחות.
כן, מפלגות יותר טוב לא נדבר.
לא נדבר.
עדיין בית המשפט העליון זוכה לרמת אמון הרבה יותר גבוהה.
בשניים כמעט.
כן, נכון שיש ירידה דרסטית מ-69% שהיה ב-2011 ל-43% בפברואר, אבל עדיין...
כן, הירידה הזאת היא יחסית מאוד גדולה. אני אומר, בעיקר לדעתי בגלל ההתקפה הבלתי מרוסנת על בית המשפט העליון. ולא רק להם, על יוצאים במשפטים, ועל יוצאים במשפטים במשרדים, וכן הלאה. בבתי המשפט גם, כן, כביכול לא צדק. זה לא רק, לא רק מצד אנשי הקואליציה. אני מוכן להזכיר את חבר הכנסת לשעבר, חיים רמון, שהתקיף את מערכת המשפט, את בתי המשפט בעיקר. ולכן, יחסית, עדיין יש יותר תמיכה במוסד הזה, של המערכת המשפטית, מה שיש ודאי לחברי הכנסת וכן הלאה. כן, זה חלק מאותה הידרדרות שהיא מאוד מהירה. אתה יודע, המדרון הזה הוא חלקלק. כשאתה מתחיל לשים שם רגל, אתה לא יכול, קשה מאוד, זה יהיה קשה גם לשקם.
אנחנו רואים בפולין.
נכון, נכון. והם הם, הם גם אומרים את זה, הם כמעט אומרים את מה שאני אמרתי. אני עקבתי אחרי זה. שקשה מאוד, אמון בבתי המשמעת נפנה לאורך שנים, והיה אמון. וזה זה, כל הדיבורים האלה על בית משפט שמאלני וכן, זה שטויות מעין כמוהם. את, את הסיסמה הזאת של, של בית המשפט, רק מימי ברק התחיל, למשל, את, להשתמש בעילת הסבירות. זה שקר מוחלט. שמגר הוא שעיצב, והגדיר את עילת הסבירות לבתי המשפט היום, ושמגר לא היה שמאלני,
כן.
בא מביתר.
כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אולי יותר תיאורטית, יותר כללית.
בבקשה.
מה זה אומר על הדמוקרטיה, שאנחנו בעצם מפקידים את השמירה על הדמוקרטיה, בידי אנשים שלא נבחרים בצורה דמוקרטית? שומרי הסף הרי אינם נבחרים בצורה דמוקרטית. לא היועצת המשפטית לממשלה, ולא מבקר המדינה שהזכרת,
ואפילו, ולא נציב שירות
ולא
המדינה.
ולא נציב שירות המדינה, ואפילו לא נערי האוצר, ש, כן. שרואים את עצמם כשומרי סף, ואחרים. מה זה?
מצוין. בדיוק כך צריך להיות. בחברה מתוקנת, ואני עדיין חסיד גדול של ה... שיטה הבריטית, אם כי גם שם יש בעיות מפה ועד הודעה חדשה, ברור לגמרי, הפוליטיקאים הם פוליטיקאים זמניים. הם נבחרים, אחר כך לא נבחרים, ממשלה היא ממשלה של 4-5 שנים, אצלנו 4, אצלם 5, וכן הלאה. מי שצריך להיות המקצועני שמחזיק את הדברים בצורה יציבה, ואחראית, זה בדיוק אותם אנשים שאמרת, הם לא צריכים להיות פוליטיקאים. כל התפיסה הזאת, הפופוליסטית, כביכול שצריך רק נציגים, הרי רוצים שרק, תאר לך שיבחרו, כן, את מבקר המדינה, או שיבחרו את, את היועץ המשפטי שלה, יעשו מזה, או אפילו נעתיק את הדבר הגרוע מאמריקה, של בחירת היועצים הטובים הכללים, וכן הלאה. לא, השיטה שלנו, ואנחנו מערכת פרלמנטרית, תרשה לי במאמר מוסגר להגיד, אם רוצים להשוות ולחשוב, וטוב לעשות את זה, כי לא המצאנו שום דבר, יש מדינה אחת שאסור להשוות אליה, וזה ארצות הברית. שיטה אחרת, תפיסה אחרת, עולם אחר, משטר נשיאותי, מדינה ענקית, רוב מה שקורה פה אצלנו, קורה שם במדינות וברשויות המקומיות. את כל זה מה שאני אומר לך, לקח לי הרבה זמן לומר לרבין, שהיה מעריץ גדול של השיטה האמריקאית, כן. ואני חזרתי ואמרתי לו, הנח לשיטה האמריקאית, וברגע מסוים אמרתי לו, אתה לא מכיר את אמריקה, והוא התרגז, ג'ינג'י, הוא מס אומר, אתה מכיר את וושינגטון, אמריקה זה לא וושינגטון, אמריקה זה קנטקי, אמריקה זה איידהו, זה אמריקה, ואני חייתי באמריקה 4 שנים, אני יודע את זה, בכל אופן, לשאלתך, אני חושב שבסך הכל הייתה פרופסיונליות. אולי נדבר על שירות המדינה.
נדבר.
נכון, שירות. נכון שהמינויים היו אז פוליטיים, בימי מפאי העליזים. לא צריך לפאר את זה, לא תלית שכולה תכלת. המינויים היו פוליטיים, אבל בשנות ה-60 לאט לאט התחילו למנות אנשים לפי הכושרים. לא בדקו אותם, יכול להיות שהם היו מפייניקים, אולי הם ידעו משהו שאני לא יודע, אבל בסך הכל, כשאני מסתכלתי בזמנו, עשינו בדיקה, סליחה, התלמיד שלי עשה בדיקה לעבודת MA, של המנכ״לים באמצע שנות ה-60, לקראת שנות ה-70, הם כולם כבר לא היו, אתה יודע, מהמפלגה, בכלל לא, לא מההסתדרות ולא מהמפלגה, אפילו לא מהסוכנות, בסדר? יש לזה ראייה מצוינת, כשהיה מהפך, והליכוד עלה לשלטון, ובגיני הראש ממשלה, באו ואמרו לו, עכשיו הזמן שלנו, בוא נמנה את האנשים. ומה אמר להם ראש הממשלה בגין? השתגעתם? יש לנו פה אנשים שמכירים את המערכת, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו באים מבחוץ, אלה אנשים שמכירים את המערכת, והם יעזרו לנו לשמש כשרים כהלכה. ובאמת, בין 77, עד שהוא פרש, סליחה, כבר עד 81, עד ממשלת שמיר, לא תמצא מינויים פוליטיים, זה קשה להאמין את זה, קשה להאמין בזה.
לא, אפילו בארצות הברית יש מחקרים שמראים שהמשרתי הציבור, ה-civil service, הם לא נגד הפוליטיקאים, הם רוצים פשוט ליישם ולעבוד לפי המקצוע שלהם, לפי הפרופסיה שלהם.
את זה הצלחתי לומר לשלושה ראשי ממשלה, ואני אגיד את זה בסיסמה. קודם כל נתניהו, שעוד חלק מהזמן עוד שירתתי תחתיו, ואחר כך לברק, ואחר כך לשרון. אמרתי לה, שבדרך כלל עומדת בחירה, באנשים שאתה ממנה, לא אנשי שירות המדינה, הבחירה היא בין אנשים נאמנים, לאנשים טובים וראויים. זה בדרך כלל. עכשיו, אם אתה מוצא מישהו שהוא גם נאמן וגם ראוי, קח אותו מהר. ברור. אבל זאת הבחירה. אבל הצעתי להם, תבחרו תמיד את הטובים. כי הנאמנים לא יהיו טובים. ואילו הטובים, אני מודיע לך, כי מי שמכיר את שירות המדינה, הם יהיו מאוד נאמנים. שירות המדינה שלנו נאמן. האמירה הזאת שהפקידים עושים מה שהם רוצים, פשוט לא נכונה. לפעמים הייתי אומר, אתם נאמנים מדי. תחשבו גם באופן חופשי, כושר שיפוט שלכם, אתם אנשי מקצוע, אתם לא צריכים לרצות את הצער. אבל זאת חלק מהבעיה, בדיוק העניין, עכשיו שרוצים אנשים שיהיו בראש שלנו. אגב, ברק היה זה שהכי פחות שמע לקולי. ומינה לא מהמפלגה, אלא מהצבא. כן? את החונטה, חונטה בספרדית, אתה יודע, המקום כן. שלי זה משם, זה קבוצה, זה לא דווקא צבאית. הוא מינה אנשים שהוא חשב שהם נאמנים לו.
אנש.
כן.
היית נציב שירות המדינה.
כן.
התחלת לעשות רפורמות, רצית להקים את בית הספר לשירות המדינה. איך אתה רואה את המנהל הציבורי, בעיקר את שירות המדינה היום?
על הפנים. סליחה על הסלנג. תראה, שירות המדינה אצלנו לא עבר רפורמה מסודרת. הוא נבנה תהליכים. לזכותם של אותם מפייניקים, צריך לומר שחוק שירות המדינה נחקק ב-58, וקובע שיבחרו למשרות...
חוק שירות המדינה מינויים.
מינויים, 1958. שיבחרו למשרות על פי המכרז, כלומר, כאן העתיקו מהבריטים כמו שצריך. הם השאירו לעצמם פתח, שאחר כך הרחיבו אותו והרחיבו אותו, ואני אסביר עוד מעט, שזה המנכ״לים יהיו מינויים פוליטיים. אגב, זה לא נורא כל כך, כי גם בצרפת המנכ״לים מינויים פוליטיים, אבל שם הם חכמים, הם ממנים מנכ״לים מתוך שירות המדינה, כי השרים רוצים להצליח. אצלנו המנכ״לים תמיד היו מפלגתיים, משהו כזה. כלומר, בסך הכל, התחיל לבנות משהו, אבל זה לא היה מסודר. זה לא היה, ויש לך, סליחה שאני לא זוכר, 6-7 חוקים שמסדירים את שירות המדינה. ממש, יש חוק הגמלאות, וחוק המשמעת, וחוק המתנות, אין שום דבר. אחד הדברים שניסינו לעשות זה להביא לאיזשהו חוק שיקבץ אותם, אפילו אולי חוק יסוד, כמו מבקר המדינה, חוק יסוד שמצהיר, וחוק מתחתיו שמכניס את זה לסדר. אז מבחינה זאת המצב הוא היה רע, ולכן זה לא אני הראשון. הייתה ועדת קוברסקי, והייתה ועדות קודמות שניסו כל הזמן להכניס איזשהו סדר. אתה יודע מה הבעיה העיקרית? שירות המדינה נבנה כבר אז ועד היום, הוא בנוי עמודים, עמודים, עמודים. אין בעצם שירות מדינה, יש משרדים. אין מעבר כמעט ממשרד למשרד, ולכן כל אחד שומר לטריטוריה שלו, אתה יושב בישיבה, מספיק שמשרד אחד אומר ככה, משרד השני יגיד מיד ההפך, אפילו אם הוא חושב שהוא צודק. כי למשרדים יש את העניין הזה של שמירת הטריטוריה, ולא נבנה שירות מדינה, בעיקר סגל בכיר, כמו בצרפת, גרמניה, אנגליה, לא בארצות הברית, שוב, לא בארצות הברית, שהוא עובר ממשרד למשרד, אתה זוכר את הסדרה הנפלאה הזאת, לא אדוני...
ראש הממשלה.
ראש הממשלה.
לא, yes, prime minister.
כן, yes, prime minister. אז יש שם, אתה רואה שהם, יש להם, הם צוחקים על זה, בצדק, אבל הם באים, הוא בא לישיבה שם, המנכ״ל בא לישיבה עם נציב שירות המדינה, ששם הוא גם מזכיר הממשלה, והם כמעט לא מדברים. הם יודעים מה הנושא, ואז הוא אומר, כן, נראה לי, אבל ככה הם מהממים, ואז הוא אומר, בסדר, הבנו. ואז הוא יוצא, ואתה לא יודע על מה הם דיברו, אחר כך הוא מסביר את המובן הזה. למה? כי יש ביניהם הבנה, כלומר, ברור לגמרי שהם, כלומר, הם דואגים. אז מצד אחד זה מצחיק, זאת כביכול הבירוקרטיה שעושה מה שהיא רוצה. מצד שני, כשיש דבר שחוצה משרדים, ואצלנו כמעט כל בעיה חוצה משרדים, הם מסוגלים לפתור. ואצלנו, לא. תסתכל על המריבות, וזאת הבעיה העיקרית שניסיתי לפתור אותה, על ידי הקמת סגל בכיר שהוא של שירות המדינה, תחת נציבות שירות המדינה, ולא של המשרדים. אתה מבין מה שאני...
שהוא של כלל המדינה.
כן, כן, כן. וזה עונה על השאלה הבאה שלך. למה אמרתי ששירות המדינה הוא יותר מדינה?
הוא המדינה.
כן, כן. כי הוא זה שמחזיק באופן יציב את המדינה. אמרנו, ממשלה באה והולכת, כנסת נבחרת כך וכך, יכולה לחזור בזה, אבל מי שהוא יותר מדינה, זה קודם כל הנשיא, שהוא באמת צריך להיות הנחד, ואכן זה חשוב, זה תפקיד מאוד חשוב, אז אני לא נותן דווקא מחמאה למכהנים כרגע, ושירות המדינה, שהוא יציב, ואז צריך לדאוג, שהוא לא יסתאב, ושלא יהיה לעומתי, ברור. ואצלנו אין, לא הצלחנו, וזה שיחות ארוכות עם ידידי חיים קוברסקי, זיכרונו לברכה, מר מנהל ציבורי, אני קורא לו, כן. איש נפלא, מהציונות הדתית,
כן.
אבל civil servant, עד לשד, הוא תמיד אמר.
יש את הדוח שלו, שאני חושב שעד כן. היום הוא...
נפלא, נפלא. הוא היה אומר, ינגלה, תתחיל לבנות את שירות המדינה, הוא אמר, היה אומר לי, כן.
מה הקשר בין שירות המדינה והשירות הציבורי ואיכות הדמוקרטיה?
קשר מאוד חזק. כלומר, כשדיברנו על אמון, אז כמו שאמרנו, שירות המדינה הוא החלק היחסית יציב יותר. ולכן, אם יש לך תחושה שאין לך עם מי לדבר, ושהם לא משרתים אותך, ושהם לא נמצאים, שים לב שאני משתמש בדברים שקרו לנו, והם לא נמצאים בשטח, והם יותר נאמנים לשר מאשר לציבור, אז מתחיל להתערר האמון במערכת כולה. כי הנבחרים הם נבחרים, בסדר, חלק זה וחלק זה. אין לנו את התרבות הפוליטית של, בסדר, נבחר ראש ממשלה, עכשיו הוא ראש הממשלה של כולנו. באנגליה זה כמו מרוץ סוסים. אם סוס אחד האף שלו עובר ראשון, ניצח. שמה, זה ככה. אצלנו אין דבר כזה. אחרי הבחירות מתחילים להגיד, רגע, אני לא בחרתי בו. כשהייתי מלמד משטר מדינת ישראל, הקפדתי להגיד, ראש הממשלה שלנו, והיו סטודנטים שהיו קופצים, אומרי, אני לא בחרתי בו, אמרתי לו, נכון, יכול להיות שגם אני לא בחרתי בו, מי יודע, אבל הוא שלך ושלי, עכשיו הוא ראש הממשלה, וזה נראה להם מאוד משונה. בכל אופן, זה לכן שירות המדינה הוא הבסיס של האמון. מה אני אגיד יותר? וזה יתערר. זה חלק מהעניין.
למה זה יתערר? בגלל המינויים הפוליטיים?
בעיקר. אין ספק שמאז שנות ה... אמרתי קודם, שנות ה-80, התחילו זה, יש רשימה של אנשים פטורים ממכרז, בדוח שכתבנו, יחד עם שופט בית המשפט העליון ועוד כמה, על מינויים פוליטיים, הצענו להקטין את הרשימה, שהייתה אז 100, משהו כזה, זה אנשים שמתמנים או על ידי הממשלה או על ידי השרים, בלי מכרז. זה הרשימה. הצענו להפחית את זה ל-50, אין שום סיבה שנציב הכבאות לא יעבור מכרז. מה פוליטי פה בנציב? מה היועצת המשפטית פוליטית? מה, כל הדברים האלה הם שטויות, להגיד את זה, כן? והצענו אז להפחית את זה ל-50. היום, בספירה האחרונה, שזה כבר לפני שנה, יש יותר מ-300. שלא לדבר על זה שה... מינויים הפוליטיים גלשו גם לתוך, לא רק המנכ״ל, וההמצאה הזאת של המשנה למנכ״ל, שזה מינוי פוליטי, אלא גם לדרגים היותר נמוכים, שהיו צריכים להיות לגמרי לגמרי נקיים מפוליטיזציה. לכן, כאשר זה קורה, אז אתה בא למשרד, אתה לא יודע למי אתה נמצא שם. ואחר כך פורצת למלחמת, נלך אחורה, מלחמת לבנון השנייה בצפון, ואין משרדי ממשלה. אין, הם לא בשטח, הם אינם. ראינו מה שקרה בשבעה באוקטובר. גם כן, עד היום, הם לא מצליחים אפילו לשקם, אין. רוקנו את משרדי הממשלה, גם בגלל סיבות אחרות, הפרטה, מיקור חוץ. לא ניכנס לזה, זה סיפור ארוך, שאמנם חביב עליי, אבל זה הנושא.
כן, נכון.
וכתוצאה מזה אנשים מרגישים שאין מי שיענה לצרכים שלהם, וזה אתה שומע בכל הסקרים. גם אתה רואה, אני לא יודע אם בסקר הזה בדקו את שירות המדינה או את המנהל הציבורי, אני בטוח שהוא יקבל ציונים נמוכים היום.
נושא טיפה אחר.
כן.
אתה טוען ששיטת הבחירות שלנו מעמיקה את השסעים בחברה. כיצד? מצד אחד, תסביר לי, אוקיי, ואיך אפשר להתגבר על זה?
כן. היום. שיטת הבחירות שלנו היה לה יתרון אחד מוחלט, שישנו בהרבה מדינות כמו הולנד, וכן הלאה, שהיא הקודמת, אני מדבר, שיטת הבחירות כמו שהייתה בזמנו, כאשר קוימה שיטת בחירות יחסית, שנותנת הזדמנות לקבוצות שונות להרגיש לפחות שהן יכולות להיות מיוצגות. לא כולם נכנסות, יש 30 רשימות, כולם אומרים שזה יותר מדי, אני תמיד אמרתי נהדר. אם מישהו חושב שיכול להגיע, שינסה להגיע, שמשלם את ה...
אגב, 30 רשימות, אבל סיעות בכנסת, הכי הרבה 13.
יפה. זהו, רוצית לי את המילים מהפה. כלומר, יש תחושה לפחות שאתה מנסה, וזה טוב מאוד לדמוקרטיה, ואז כן, היו בחירות, והבחירות האלה יצרו קואליציה, ובסך הכל זה יצר, כן, שימר את ההבחנות בחברה, אבל לא יצר התנגשות לעומתית בינם לבין. בעיקר, נגיד, הדתיים היו חלק מהקואליציה, גם כשהמערך היה וגם בימין, כלומר, מצאו דרך והסתדרו. מה שקרה לאחר מכן, שבעצם הדברים האלה שהיו קונסטרוקטיביים, חלק מהחוקה הבלתי כתובה, כמו קואליציה, שהיא בעצם דרך לגשר בין החברה על פלגיה ורב גוניותה, לבין המערכת הפוליטית. וזה טוב, זה קואליציה, זה עובד טוב מאוד, נניח, הזכרתי כבר את הולנד, או מדינות אחרות, שיש להם בחירות יחסיות. ומה שקרה אחרי זה, כתוצאה מהשיסוע וההסתה, המחנות האלה כביכול היום הם לגמרי, וברגע שזה יתחלק גם לשניים, קודם זה היה מחולק, אי אפשר לדעת, בתוך השמאל היו מחלוקות, וגם בימין היו, היו קיצונים שפרשו, תמיר ודש וכל הלאה. דש לא הייתה ימין, הייתה מרכז. כתוצאה מזה, בעצם, היו לנו 4 מערכות בחירות. איך אפשר להגיד שזה גורם ליציבות? 5, סליחה.
5 בשלוש שנים.
כן, 5 בשלוש שנים. נו, זה אומר הכל. כלומר, הבחירות, סך הכל היו, אגב, אומרים שהיו בחירות, לא היו בחירות תכופות. הממוצע עד שנת...
עד 2019 זה 3.48.
יפה. תודה, אני לא זכרתי. זכרתי שזה יותר משלוש שנים, אבל 3.5 שנים, כמעט קדנציה מלאה. ואז חלה הידרדרות. זאת בעצם התשובה.
בעצם השסע גרם להתגבשות של שני מחנות, נאמר ככה, אתה אומר? כן. וההתגבשות של שני מחנות...
שני גושים.
שני גושים, העמיקה את השסע.
כן.
וגם... זאת אומרת, זה גלגל שמזין את עצמו.
כן, כן. וגם אמירות קשות מאוד מצד... מנהיגים, שרים וכן הלאה, שמעודדים וטוענים כל הזמן את הטענה המופרכת כביכול, שעד היום אין נציגות ליוצאי עדות המזרח. אני יכול להוכיח באותות ובמספרים, שזה שטות גמורה, אם יש שסע אחד אצלנו, שבדרכו האיטית, אבל הנכונה להיעלמות, זה באמת ההבדל. למה? כי רוב אזרחי מדינת ישראל היהודיים, הם כבר ישראלים, במובן הזה שהם דור שני או דור שלישי, וכבר אי אפשר לדעת אם הם מזרחים או לא. הרוב, אתה מבין מה שאני אומר, הרוב, אנחנו לא צריכים יותר מזה, כי אם 100% יהיו כאלה, אז אי אפשר יהיה להתחתן בתוך האשכנזי, לא יוכל עם אשכנזי, ומזרחי, 50% מספיק, וזה הולך לשם. הניסויים, נקרא להם הבין הדתיים. אבל עכשיו פתאום הפכו את זה לעניין, ושוב מעלים את זה וכן הלאה, והסתה עובדת לצערי, היא עובדת.
ושינוי שיטת הבחירות יכול לסייע?
כן, שאלת. בזמנו, כשעוד הייתי במכון הישראלי לדמוקרטיה, היו לנו שתי הצעות שלא שינו את השיטה מעיקרה, אבל היו מכניסים שני יסודות שהיו משנים, גם מגשרים על... הפיצול הזה, השיסוע שדיברנו עליו קודם. הדבר הראשון היה להניג שיטה מעורבת, כלומר, חלק ייבחרו בשיטה הקודמת, יחסית, כלומר...
כלל ארצית.
כלל ארצית, והשנייה תהיה אזורית. ועדיין הסך הכל יהיו קומפנסציות, הסך הכל ישקף את החברה, זו השיטה הגרמנית. כלומר, אתה אחרי זה עם... נניח המפלגה X קיבלה כך וכך אחוזים בחברה, יחד עם הנציגים שלה באזורים היא תקבל את אותו אוטו. כלומר, זה יהיה שיקוף של החברה מצד אחד, אבל יהיו לך נציגים אזוריים. ואז הנציג של הנגב נניח, או של איזשהו חלק מהנגב, ייצג את דימונה ואת באר שבע, ואת הקיבוצים, את המזרחיים ואת הבדואים. הוא נציג שלהם, הוא לא נציג, הוא נציג אזורי, גיאוגרפי. זאת ההצעה הראשונה. הדבר השני שאז הצענו, ועכשיו אני שמח לראות שהמכון ישראלי לדמוקרטיה חידש, זה מה שנקרא ההצבעה הפתוחה. אתה בא לקלפי?
פתק חצי פתוח, הם קוראים
לזה. חצי פתוח, אוקיי. מה קרה לחצי השני?
לא הכל יהיה פתוח.
לא, גם זה אמר, אבל טוב, זה נכון, זה יותר מדויק, יפה. כלומר, אתה בא לקלפי, אתה מצביע עבור מפלגה, אבל אתה יכול לדרג מתוך הרשימה שלהם את 3 הראשונים או 4 הראשונים, אפשר להחליט, לפי העדפות שלך, והם נבחרים לפי מספר הקולות שיש להם, ולא לפי מיקומם ברשימה. זה מבטל את כל הדבר הנורא הזה שנקרא פריימריס, על זה אפשר לקיים דיון שלהם, שיטה לא רעה כשמשתמשים בה נכון, וגם בשילוב עם שני הדברים האלה, עם הנציגים האזוריים, ועם היכולת של הציבור לדרג ולבחור בעצם את מי שהוא רוצה מתוך המפלגה, זה שינוי מאוד גדול. אם יאמצו אפילו את שתי ההצעות האלה, זה יהיה שינוי חוקתי מאוד מאוד חשוב. במקום להתעסק בשטויות, הנה שינוי חוקתי, בבקשה, לידיעתו של שר המשפטים.
טוב, אנחנו כבר עברנו את הזמן שהוקצב לנו, אבל אני שתי שאלות לסיום חייב. אחת, בספר אתם שואלים האם נשקפת סכנה לדמוקרטיה הישראלית, ואני שואל אותך את אותה שאלה בעצם, האם באמת נשקפת סכנה לדמוקרטיה הישראלית?
נשקפת סכנה, גם נשקפת. כלומר, כמו שכבר ציינתי, אנחנו בין המדינות שיחסית יש לנו הרבה שנות דמוקרטיה. מדינות רבות, נניח שהן עוברות 100 שנה של דמוקרטיה יציבה, כלומר לא חצי דמוקרטיה, ויש מעט מדינות, הודו לא, הודו היה לה מצב חירום וכן הלאה, אבל רוב המדינות, בואו נרחיק לכת, אוסטרליה, סקנדינביה, יש להם יותר מ-100 שנה, יש די ביטחון, יש לא 100% שזה יימשך. אנחנו כבר 78 שנה דמוקרטיה, ותוסיף את תקופת היישוב, ששם גם היו קצת בחירות, פחות ניסו לעשות דמוקרטיה, כלומר, יש לנו הרבה שנות דמוקרטיה, ותראה איפה אנחנו נמצאים. והסיבה לכך, אם אתה שואל, אתה שואל?
עוד איך שואל.
אוקיי. הסיבה לכך שמצד אחד, כמו שאמרנו קודם, דמוקרטיה מתחלקת לשניים. יש את כללי המשחק, בחירות, זכויות, וכן הלאה, כל הדברים האלה ידועים. הפרדת רשויות, בית משפט עליון עצמאי, זה מכללי המשחק. ולעומת זאת יש ערכים שמקיימים את המוסדות, את כללי המשחק. כללי המשחק, כמו שאמרנו קודם, בדרך כלל נשמרו עד שהחליטו לשנות אותם בשנים האחרונות. וזה חלק מהבעיה שישנה. לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, אם היו אומרים בעוד 10 שנים, זה דבר נורא. נגיד בסוגריים, מה שתמיד מפליא אותי, שמצד אחד כשדורשים מהממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, הם אומרים, לא, זה צריך להיות בהסכמיות רחבה, וזה שייצג את העם. וכשמשנים את החוקה ויוצרים, לא צריך הסכמיות רחבה, למה הם לא שאלו את האופוזיציה? אתם רוצים להשתתף במהפכה המשטרית? אז זה לא, אבל ועדת חקירה כן, אז אני סוגר את הסוגריים. כדי לקצר, אנחנו במצב קשה. כלומר, ברגע שנשבר אותה תרבות פוליטית שבירה וכן הלאה, הסתבר שכללי המשחק אז נשמרו, והיום הם לא נשמרים. להגיד שהם לא מצייתים לחוק, או לזה של היועץ המשפטי, או להחרים נשיא בית המשפט העליון, אתמול שאל אותי, צלצלו מהרדיו, אבל לא רציתי, אמרו לי, זה בסדר? שמה זה האופוזיציה? לא כיבדה את ראש ממשלת הודו? אתה יודע מה אמרתי להם? זה לא אופוזיציה. זה יושב ראש הכנסת. מי היה צריך לוותר פה? למען הממלכתיות, כמו שאתה אומר. מי שהיה צריך לוותר זה אדון יושב ראש הכנסת, והוא לא ויתר. אנחנו היום בצומת קריטית מעין כמוה. כלומר, הספינה הזאת, אפלטון, תרשה לי, שפחות או יותר הפליגה, או אולי הרפסודה, כמו שאמר איזה פילוסוף פישר אמריקאי. הרפסודה הזאת שכל הזמן מתנדנת, זאת דמוקרטיה. המשטרים לא דמוקרטיים, הוא אמר, זה ספינה מפוארת, נתקלת בסרטון, שוקעת. אנחנו היום בסכנה של שנתקלנו בסרטון. ואנחנו, אני אגיד את זה בזהירות, הספינה טובעת. היא לא טבעה, היא טובעת. ואני מאלה שמאוד מודאג.
אני לא יודע אם לעצור...
ספינה דמוקרטית, כן?
כן, ברור. אני לא יודע אם לעצור פה, או לשאול אותך בכל זאת את השאלה שאני שואל את כולם, מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
המסר הוא די פשוט, ואולי אפילו קצת בנאלי, שעתידה של מדינת ישראל, של הדמוקרטיה בישראל, תלוי בנו אזרחים. זה לא יבוא מלמעלה, זה לא יבוא מהממשלה, זה לא יבוא מהמפלגות, זה יבוא הארגונים האזרחיים, וזה יבוא מכל אחד מאיתנו שיעשה. כלומר, עצם הנכונות לצאת ולהפגין, קודם עבור הדמוקרטיה ואחרי זה עבור החטופים, זה מעשה גדול. אני מעריץ את האנשים שעשו את זה. כי כאמור, קל מאוד לשבת בבית ולהגיד מה אני יכול לעשות. לא, אין תקדים למחאות שערכו שנתיים ביותר. זה אין. הרבה מקומות היו מחאות והפילו שלטון. לכן המסר שלי זה תלוי בנו אזרחים, ואם את מי שמודע כמוני, שהספינה טובעת כדי שלא תטבע, אנחנו צריכים להתחיל לזרוק מטען מיותר שנמצא על סיפונה.
תודה רבה לך, פרופסור יצחק גלנור, שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הכל כך נרחב והניסיון שלך, ואת התובנות שאתה מפיק מהם. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.